שלום לכולם, ספר דעת תבונות, עמוד עין ד', אות פי ד'. הנשמה והשכל דיברו, מה שנקרא, בתמימות דעים, שצריכים להקדים כללים לפני פרטים, ופרטים לא תמיד אפשר לסיים אותם, וגם לא תמיד לזכור אותם, וכללים, כללי תורה. אז זה השכל מביא לנו באות פי ד', שככה חז"ל לימדו ללמוד, וככה אמרו חז"ל, עולם יהיו דברי תורה בידך, כללים ולא פרטים. מי שרוצה לעשות, להפוך את המשפט ולדרוש אותו, אם אתה רוצה שהם יהיו בידך, שישארו לך, אז תתעסק בכללים ולא בפרטים. כמו שאמרנו ככה, אם אתה תתחיל ללמוד עכשיו סעיף בשולחן ערוך עם כל המשנה ברורה שלו, והסעיף קטן והברור הלכה, ואתה לא מכיר את הסעיף הזה מתור בית יוסף, יהיה לך קשה מאוד, זה יער שלם. כל סעיף קטן במשנה ברורה זה עוד פרט ועוד פרט. קשה מאוד לזכור את זה, קשה מאוד להחזיק עם זה, קשה מאוד להבין את זה, אם זה הלימוד הראשון שלך. אבל אם יש לך מסודר כבר את הכללים, כגון למדת את הסוגיה, ראית את הרמב״ם, שהרמב״ם הכי סדרן בעולם, כידוע, ואחר כך ראית את הטור ואת הבית יוסף, יש לך כבר מה שנקרא מספיק חדרים בנפש, במוח, מספיק חדרים להכניס לכל חדר עוד כמה סעיפים קטנים של ואים ואים ואים. ואם מכירים את, את העניין. אז, ואז יהיו בידך דברי תורה. כי יהיו כללים ולא פרטים. וגם אם פספסת כמה פרטים, לא יודע מה, לא הצלחת ללמוד את כל הסעיפים קטנים במשנה ברורה, יש לך אבל את הכללים. יש לך את יסודות הסוגיה שלמדת את הגמרא. יש לך את הרמב״ם, יש לך טור בית יוסף. את פסק שורן ארוך. לא, אין לך עכשיו כל חידוש של המגן אברהם, של התז, של הפרי מקדים, של הזה, ואים 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 היה ככה ואים. יש לך את הכללים, כבר את האחוז בסיפור. הפרטים תמיד אפשר להשלים אותם. אז זה הדרך, ללמוד כללים. נחזור לענייננו. אז הוא גם כן הולך בדרך הזאת, כבוד קדושת הרב. נחזור לענייננו. הנה ראית כבר ראיות, שתי מידות לא התברך שמו. הסתר פנים והארת פנים. הן הם השורש וסיבה לגוף ולנשמה. אני אסביר את זה בעריכות. ולנו להבין שתי המידות האלה, כל אחת בפני עצמה. בכל פרטיהם הרבים הנכללים תחת כלליהם, למען דעת ענייני הנשמה והגוף, כל אחד בפני עצמו, בכל פרטיהם גם כן. מה התכלית שנראה מפה? אנחנו רוצים להבין את הארת פנים והסתר פנים, או אנחנו רוצים לדעת את הנשמה והגוף? שני הדברים חשובים. להכיר את בוראנו, צריך לדעת, הארת פניו והסתר פניו, שהם המידות שהוא אוחז לניג בהם. להכיר את עצמנו, ולהכיר את המציאות של הבריאה שהוא ברא, שכידוע בכל הבריאה, בכל דבר יש נשמה וגוף, צריך לדעת ענייני הנשמה והגוף. דיינו, הרב ילך ויסביר שיש, מה שנקרא, שינוי במצבים של העולם. יש תקופות שבהם הנשמה תתגבר, יש תקופות שבהם הגוף מתגבר. להבין את המהלך ההיסטורי. זה חלק מלהבין את הבורא, את מה הוא רוצה, מה עניינו בעולם. לכן אני חושב ששני הדברים פה הם מרכזיים. גם הארת פנים והסתר פנים, וכנגד זה נשמה וגוף. ואחרי אשר זאת מצאנו וידענו, יש לנו לדעת עוד ששתי מידות הללו באות כאחת, להנהיג לעולם כולו ליושביו. אי אפשר להגיד שיש הנהגה רק בהסתרת פנים, ואי אפשר להגיד שיש הנהגה רק בהארת פנים. שתי המידות כל הזמן עובדות יחד, ואין לך דבר שאין לו מקום לשתי המידות הללו. ההסתר בהתגליה, וההארה בהתקסיה, הכוונה. הסתר הפנים זה מה שבהתגליה. מה שנקרא כזו שבחו מנהיג, בדרך הטבע, את כל המציאות. אז ממילא, כאילו זה בהסתרת פנים. וההארה בהתקסיה, כמו שביארנו לאל. מה גורם לזה שאנשים כופרים בהשגחת השם? בגלל שאם הקדוש ברוך הוא היה מנהיג את הכל בהארת פנים כל הזמן, אז כל הזמן היינו רואים אותו, את יד השם בכל דבר. אבל בגלל שיד השם מלובשת בטבע, בהסתרת פנים, אז ממילא, מה שהקדוש ברוך הוא לא עושה, תמיד יש פתחון פלא, קריאת ים סוף, הם אומרים, כן, זה גאות ושפל. נו, מלחמת ששת הימים, יותר גדול מקריאת ים סוף, מלחמת ששת הימים. זה המוח הישראלי, המוח היהודי, התעוזה הישראלית, הלחץ שהיינו בו, לא יודע מה, כל מיני מעשיות כאלה, הטיפשות של הערבים, בגלל זה הם הפסידו במלחמה, כן? יש סיפור שמספרים בדיחה בחיל האוויר, מספרים מישהו פעם בחיל האוויר, לא, גם אני לא הייתי, אבל אני מכיר את הבדיחה, כשלקחו את הצייסים הסורים לברית המועצות ללמד אותם לטוס על מיגים, פעם מטוס מיג, אז לימדו אותם איך מנהיגים את המטוס, אז זה אחד טייס סורי ערבי, אבל שואל את המדריך הסובייטי הרוסי, אני לא מבין משהו, הבנתי איך אנחנו ממריאים ואיך אנחנו מסתובבים ואיך אנחנו יורדים וזה, אבל איך נוחתים? הוא אומר לו, זה אתה לא צריך לדעת, הישראלים כבר יפילו אותך לבד. אז זה על מלחמת ששת הימים. אם אנחנו היינו מחפשים בכל דבר, היינו רואים יד השם בכל דבר. יד השם, ולא תולים ביד המקרה, ולא ביד המזל, ולא ביד הטבע, ולא ביד, מבינים? אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא כל דבר, שאפילו שהוא בא מטובו ומחסדו הגדול, הכל זה מלובש בטבע, בהסתרת פנים, האסתר הוא בהתגליה. שימי לב איזה משפט יפה זה? אסתר זה הפוך מהתגליה, כן? האסתר בהתגליה, וההערה בהתקסיה. שימי לב למשפט היפהפה הזה? זאת אומרת, מה מגולה לעינינו? הלא מגולה, האסתר. האסתר שכאילו זה נעשה טבע, מקרה, ענייני דברים. ולעומת זאת, מה נסתר מנגד אלינו? ההערה, כוחו התברך שפועל את הכל. זה קודם כל נבין, שכל מעשה הוא מזה ומזה כלול. אחרי כן נלך להבין ולהשכיל התולדות היוצאות מחיבורי שתי המידות האלה, ביות גוברת האחת או האחרת. זאת אומרת, אם אני עכשיו אמרתי שדיברתי על נס הכי גלוי בעולם, קריאת ים סוף, גם בו היה נעשו הדברים בצורה של אסתר. אפילו תראו עם ישראל שראו את קריאת ים סוף, מה אמרו? אמרו, כשם שאנו עולים מצד זה, כך הם עולים מצד אחר. עליהם קשה להאמין, נכון? אמת? קשה להאמין. מי שעמד שם לא היה פשוט לו, איך אומרים, שיום זה יום ולילה זה לילה. היה גם בלבולי מחשבות. יש אבל מושג שנקרא שפעמים זו גוברת ופעמים זו גוברת. קריאת ים סוף אי אפשר להגיד שהכל שם דרך הטבע. מוסכם? יחסית, למלחמת ששת הימים, אם השוויתי, אז קריאת ים סוף זה דבר שהוא נדיר. לא רואים כזה דבר שמים עומדים כמו שני בלוקים. ניצבו כמו עיני נוזלים. ודאי פשיטה שבקריאת ים סוף, בחינת ההערה הייתה מרובה מבחינת האסתר. לעומת זאת, במלחמת ששת הימים, זה יותר קרוב אל הטבע, עם כל הגדולה שבזה, שהגויים עמדו משתאים, ואמרו, איך יכול להיות? כזה צבא קטן, ניצח, כמה, שבעה או שישה, כמה היו? צבאות ערב. אתם לא זוכרים. שבעה צבאות ערב, שעמדו כולם, הם היו אלפים, הם היו מאות אלפים. איך הוא ניצח אותם? ויש להם את הכלי נשק, ורוסיה שעזרה להם, לא. זה, אבל בלי ספק, שמה זה הסתרה יותר גדולה מאשר, באופן יחסי, מאשר בקריאת ים סוף. פשוט, נכון? כן? זה שירד מן כל בוקר. זה נקרא גילוי פנים? כאילו, מה מרובה שמה? גילוי פנים או הסתרת פנים? שיורד מן כל בוקר. אחד מישהו להגיד, שמע, פתאום הגיעה איזו תופעת טבע. לא הכרנו אותה קודם. עוד יכתבו על זה מחקרים. שפתאום כל בוקר כזה, לפנות בוקר, כל הארץ מכוסה באיזה, איך נראה המן? כמו אוזני המן משולשים? איך זה נראה? כזרע, גד לבן, נכון? כמו זרעים קטנים, הכל מכוסה, זרעים קטנים. לא יודע, משהו שלכת מהעצים. איזה עצים אתה במדבר? מאיפה זה בא הדבר הזה? תופעה מדברית מצויה. גילינו תופעה, עניינים, כן? וחם השמש ונמס, גם כן היום מסבירים את זה. זה לא עמיד בחום. למה השמש מנמס? לא, אז למה זה לא יורד בשבת? נכון? יש, איך אומרים, רמזים פתאום, נכון? וכמה יורד לך? אומר לגולגולת, וחז"ל אומרים שאם אחד היה לוקח, התורה אומרת שהמרבה לא, המעיט לא, שיצא לו בדיוק לפי הכמות הנדרשת. בתוך כל העסק שנראה טבעי, יש כל מיני צדדים לא טבעיים בתוך הסיפור. יש יחס. זה נקרא תולדות היוצאות מחיבורי שתי המידות האלה להיות גוברת האחת או האחרת. הרי לנו שלוש ידיעות, ברוכים הבאים. ידיעת שתי המידות זו לעצמה וזו לעצמה. וידיעת חיבורם לפעול תמיד גם יחד. וידיעת התולדות הנולדות מן החיבור הזה למיניהם. לפי התגבר בהם האסתר או ההערה. הרבך לומד את הדברים בצורה שכלתנית. כמו כאילו לומדים עכשיו פילוסופיה. שתי עמידות, כל אחת לעצמה. זה שהן יכולות להתחבר. ואחר כך מה? התולדות הנולדות. תולדות הנולדות מהן. לדוגמה, הרבך יגיד שיש זמן שבו הקדוש ברוך הוא מוחק את האבונות לגמרי. לא מביט עליהם, לא מסתכל עליהם, כמו חתן ביום חופתו. האבונותיו נמחלים לגמרי. אומר הרמח"ל, זה מצב שבו מתגברת מידת הארת פנים, שנקראת אצלנו אריך אנפין, והיא כביכול מבטלת את המידה שנקראת מידת המשפט, מידת הדין. אין דין! מעביר על כל פשע ועל כל חטאת. זה יכול להיות צורה אחת של דברים. יכול להיות צורה שנייה, שהיא לא תבטל אותה לגמרי. אריך אנפין לא יבטל את זער אנפין. כן? מידת הטובו יתברך לא יבטל את מידת הדין, אלא מה יעשה לה? ימתק אותה. ימתק אותה. אז יש דין? יש דין. אבל הדין הזה ממותק. אם הוא היה בא רק ממידת הדין, זה יכול להיות קטסטרופה. קחו לדוגמה עכשיו את חטא העגל. האם בחטא העגל נמחק לגמרי החטא? אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא עבר על פניו של משה וקרא השם השם אל רחום וחנון בחטא העגל? מה קרה? נמחק לגמרי או לא נמחק לגמרי? לא נמחק לגמרי. וביום פוקדתי ופקדתי. מה קורה עם חטא מכירת יוסף? נמחק לגמרי או לא נמחק לגמרי? לא נמחק. למרות שבפרשה שהייתה קודמת, לא האחרונה, שלפניה, יוסף סלח, מחן, אמר להם, אלוקים חשבה לטובה, הקדוש ברוך הוא אפילו הסכים אתכם, אומר רבי יעקב אבו חצירה, הוא נכנס אתכם בחרם, שכינה נכנסה אתכם בחרם, סימן שזה ממנו וזה לטובה. כך הוא שכנע את האחים, שבאמת לא הם עשו, אלא זה הכל מאלוקים. זה לא נמחל לגמרי. אתם רואים שהסיפור של עשרה הרוגי מלכות, בא לחפר, נכון, אמת? בא לחפר, על מכירת יוסף. זה לא נמחק לגמרי. אמת? אבל יש דברים שאתה רואה אפשר לראות דברים כאלה שהקדוש ברוך הוא לגמרי לגמרי, מה שנקרא, עיר פניו, כן? להגיד שהוא הוציא אותנו מצרים. היה לנו חטאים? היה. היינו מלוכלכים כמו תינוק בדם, נכון? כמו אומר יחזקאל, כמו בעבור עלייך וערך מתבוסס בדמייך, נכון? כמו תינוק שנולד, כתוב תינוקת שם, שנולדה ולא ניקו אותה ולא חיתלו אותה ולא אפילו חתכו לה את החבל הטבור ושום דבר. עירום ועירייה, אין מצוות, אין שום דבר. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים, לא התחשבל איתנו על זה שלא עשינו מצוות במצרים, על זה שעשינו חטאים במצרים, עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה, חתך את הים, העביר אותנו, לא התחשבל על זה בכלל, על הסיפור הזה, אמת? זאת אומרת, שם היה גילוי מוחלט של מה שנקרא מידת טובו, שממנה גם המושג שנקרא מידת בחירת ישראל, שבוחר בישראל, שבחר בישראל, הוציא אותם, ונתן להם תורה. לא חשבן איתם ואמר להם, הנה, עכשיו נותן לכם איזה זמן, תעשו תשובה, משהו. כתוב שהימים שהם מפסח עד שבועות, הם נחשבים מימים שבהם הייתה התקדמות, מה שנקרא, התארות, התקדשות, הכנה, בסדר, אבל זה לא שהיה צריך לעשות איזה פד טעניות על כל, על כל. אז זה השאלה, האם אנחנו הולכים פה עכשיו לפי הצד החיצוני שבהנהגה, מידת הדין, אז באמת צריך לתקן את כל הפגמים. אני חושב שיש איגרת כזאת ששאלו את הרמח"ל האם הוא עושה תעניות וסיגופים ודברים כאלה. כבר במסילת ישרים אתם רואים שהוא כותב שאין עיקר החסידות תלוי בתעניות וסיגופים. והוא אומר שמה שהוא הולך לפי ההנהגה יותר פנימית, שהיא הנהגת טובו יתברך, בסוד הפנימיות ולא בסוד החיצוניות, ולכן צריך פחות תיקונים וסיגופים, צריך יותר ריבוי של אור, ריבוי של תורה, ריבוי של גילוי רזים, רזי התורה. והדברים האלה זה כמו אור וכמו מים ששוטפים את הפגמים ומנקים אותם, לא פחות מהתעניות. כשיש אנשים ששייכים כנראה יותר לצד הזה, יש החיצוני יותר, וצריכים, ככה גם כן הקלקולים הם גם יהיו בהתאם, וצריכים יותר את התיקון של הפגמים על ידי תעניות וסיגופים. ויש אנשים ששייכים יותר לאיפה, לצד היותר פנימי, של עיסוק בתורה, של עיסוק בזה, ואז אלה גם הפגמים הם יותר כאלה, בשויגג, לא דברים שנעשים בצורה של התמכרות לחטא ודברים כאלה, ואז ממילא התיקון גם בא על ידי ריבוי תורה. כל אחד איפה יותר שייך. אז יש לנו פה את שתי המדיעות האלו, זה לעצמה, זה חיבורם לפעול תמיד יחד, והתולדות הנולדות מהחיבור הזה. והתולדות משתנות לפי התגבר בהם האסתר, או התגברות ההערה. מוישה רבנו כשנולד, פרשת שבוע, מה התגבר אצלו, האסתר או ההערה? ההערה, ותראה אותו כי טוב, נתמלא הבית, כולו אורה. אבל כל אלה שהיו בדורו, שהוא בא להוציא אותם ממצרים, מה איתם? אז הרי הקדוש אומר שכל אלה שהיו, שמשה רבנו בא להוציא אותם ממצרים, הם היו פגומים בצורה קשה. לא בהכרח מהגלגול הנוכחי, כמו מגלגולים קודמים. הוא אומר, הם היו בדור של סדום, ובדור של המבול, ובדור הפלגה, ובדור אנוש. והם יצאו ב-130 שנה שאדם הראשון פרש מאשתו, כולם מכירים את הגמרא ברובין? ש 130 שנה אדם הראשון לא היה עם אשתו, שנאמר בפסוק שהוא היה בן 130, כתוב הוליד את שט בדמותו כצלמו. דורשת הגמרא מכאן ש-130 שנה לא הוליד בדמותו וצלמו, מלמד שהיה מוליד כל מיני מזיקים, שלא נגיד את השם שלהם עכשיו בלילה. הגמרא אומרת שם את השמות שלהם, שינדה לדים, למד יודים, כל מיני שמות יראו שם בגמרא. נראה לך כאילו אתה לומד זוהר, אבל זה גמרא בערובין, כתוב שם בדיוק את השמות של המזיקים. והם בעצם הבחינות שנולדו ממה שהוא לא היה מחובר. 130 שנה פרש מאשתו. למה הוא פרש מאשתו? בגלל החטא. הוא הרגיש מנודה לשמיים, ומנודה אסור בתשמיש. ולכן פרש, ואז היה הולך לבטלה. הגמרא אומרת, היה רואה קרי לאונסו. לא משחית חס ושלום, לאונסו. היה רוצה. ומזה נבראו מה שנקרא, הנשמות יצאו בצורה לא מתוקנת, מה שהגמרא קוראת מזיקים. ואחר כך הם נתגלגלו בדור אנוש, כבני אדם. אבל היה דבוק בהם הרבה יצריות, ונתגלגלו בדור האנוש, אמרנו, האור המבול, נתגלגלו בדור הפלגה, בסדום ועמורה, ובסוף איפה הם נתגלגלו? במצרים. הנה הוא קרא, שאר הפסוקים. ונתגלגלו במצרים, ואחרי שנתגלגלו במצרים, עבדו בפרך, בחומר ובלבנים וכו'. הוא כותב שם שהפרך זה כנגד חדור הפלגה, נבנה מגדל. ותהי להם הלבנה לאבן והחימר היה להם לחומר, כנגד זה היה להם חומר ולבנים. אלה שזרקו אותם ליאור, זה היה כנגד אלה שבמבול, שעברו מבול וכנראה לא תוקנו מספיק, ועדיין היו עם צורך בתיקון נוסף. ובסוף, מה קוראים כולם? כולם דורו של משה, אבל משה הוא המתוקן ובחינת שט. שנולד אחרי 130 שנה, בדמותו כצלמו. ההערה מרובה בו. אחד כזה יכול גם לא לאכול ולא לשתות 40 יום ועוד 40 יום ועוד 40 יום. משה רבנו. הבית כולו רע, נבואה, גדול הנביאים, וכל השאר, מה חזק בהם יותר? הגוף. והנשמה מסכנה כמו נר לי דקיק, הנשמה שלהם. ובא משה רבנו בשביל להרים אותם. את אותם שנולדו, את בני דורו, שהם היו גלגולים של אותם. אז מה, יכול להיות שגם אני הייתי בסדום ובדור המבול? יכול להיות? אני. יכול להיות שהייתי גם אני? בטח שיכול להיות. אם אתה שומע עכשיו שאלה שעמדו במתן תורה, הם כולם עברו את כל הזה, ואומר לך, הרי התורה לא סתם תספר לך על כל הדורות האלה אם זה לא קשור לעם ישראל. למה שהתורה תספר את זה? אלא היא מספרת את זה כי זה קשור לעם ישראל, ועם ישראל עבר את העם, ואחר כך עמדו וקיבלו תורה. ובגלל זה הם קיבלו תורה. למה הם קיבלו תורה? כי צריך תורה שתעזור לנו עכשיו להתקן בכוח של תורה. מספיק כבר חומר ולבנים. עכשיו כבר בוא נעבור לקל וחומר. כך אומר הזוהר, שקל וחומר, חומר ולבנים כנגד קל וחומר של תורה. ובוא נעבור ל... כן, כל הבחינות האלה, בוא נעבור להם, בוא נשמיע להם שיעור. אז כל הבחינות האלה, עכשיו אנחנו מתקנים דרך תורה. מה שהיה צריך לתקן דרך ייסורים, עכשיו מתקנים דרך תורה. כן? המאור שבא מחזירה למוטב. אתה שומע מאור? המאור שבא מחזירה למוטב. בוא נתקדם. 6:30 בלי נדר, 7. 7 אני יכול לענות. אז אני יכול לענות ב-7. אני באמצע שיעור. אז אם כן... אז
ישראל
זה היה נשמות ישראל שם. צריך להבין, נשמות ישראל הם האדם הראשון, זה בטוח, נכון? וכשאדם הראשון ראה את קריו, אז הנשמות הכי גבוהות שבו נפלו, כך זה נקרא, הם נפלו, הם התגלו בצורה שהגמרא מתארת כאילו כמזגים, בצורה זה נשמות ישראל, והם היו שם, והם היו בזה. ישראל העזים שבאומות, מה אתה חושב? מי זה העזים שבאומות? דור מבול, דור סדום. זה העזים שבאומות. ואחר כך הם חזרו ונתקנו בזה.
אבל באומות של עם ישראל, שהמציאותים
שלה באומות,
זה
בצורה גשמית, נכון, 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 אבל מבחינה ביולוגית, אנחנו מצאצאים של אברהם אבינו. אבל הנשמות שמתגלגלות אל תוך הילדים הביולוגיים של אברהם אבינו, זה נשמות שכבר היו לפני. נשמות שכבר היו לפני. גם הוא כתוב על אברהם, יצחק ויעקב, שכל אחד מהם גילה בנשמתו, בחינה מנשמת אדם הראשון הכוללת. ואנחנו הפכנו להיות תחתיו, נכון? הנה חינמי. נשמה של אדם מישראל היא נשמה קדושה. ונשמה של גוי, זה בחינה שהיא נחשבת כמו קליפה לפרי, כמו שהכוזרי כותב, שאותם הדורות שנמנו בתנך הם היו הגרעין, הפרי, וכל השאר היו כמשהו שהוא סביבה שמאפשרת להם את העשייה ואת הפעילות ואת עבודת השם וכו'. אז ככה זה בדיוק ההבדל, שהאומות העולם זה בחינת נשמות שיותר שייכות לחלק הקליפתי חיצוני, ונשמות ישראל לחלק הפנימי. עכשיו, אם לא היה חטא אדם הראשון וכל הבלגן הזה שדיברנו, אז כל הזמן היה נולד בצורה ישירה, מהפנימי נולד הפנימי, ומהחיצון נולד החיצון. ואז זה היה מאדם הראשון, כזה גזע שממשיך ישירות, שהוא גזע ישראל. אבל החטא גרם לבלבול. זאת אומרת, הבלבול, הבלבול הוא, שכחתי שהוא לא רואה את ה... כן, מה הבלבול? הבלבול אומר שחלק מהנשמות הקדושות נולדות ב-70 אומות, כן? ומצד שני, גם חלק מהשיגים נכנסים בתוך זרע אברהם, ישמעאל, עשיו, הם נכנסים בזרע אברהם, ומה שצריך עכשיו, בירור, שכל השיגים יפרשו. ושכל הניצוצות קדושות התלקטו. זה התהליך. זה התהליך. ובשביל זה היה גלות מצרים. זה, אם אתה מכיר את... זה טבילה, אין לי מה לעשות כבר. כולם פה טבילות. מה נעשה? כן, תעזור. זה תהליך שנקרא... התהליך הזה שנקרא, שקרה ערבוב בין הטוב, מה שקוראים בין הטוב לרע, בין הקודש לחול, בין ישראל לאומות העולם, וצריך לקרוא בירור בעניין הזה. הוא קורא כל ההיסטוריה. כשבאו בבית שני, תיקח ביציאת מצרים, מי יצא איתנו במצרים? נכון, ערב רב. אז אמנם כל הזמן כתוב שהשבטים שמרו על יחוסם, גם במצרים וגם במדבר, והערב רב מופיע בכמה ספרים שלא היו בתוך המחנה, אלא היו מחוץ למחנה. עד איזה זמן, מה קרה, איפה, מתי הם נעלמו, לא ברור. בבית שני, אתה רואה שהתחתנו עם גויות, בגלות בית ראשון, באו לארץ עם גויות. אחר כך אתה רואה, בעקבות גזרות היוונים, הרבה פורשים מעם ישראל, נכון? מתייוונים קוראים להם, נכון? וכן על זה הדרך אתה רואה. מה אתה רואה עד היום?
זה אומר את הסיכון,
שעד שמלגדים, לגדים, לגדים, בול, בוא נעשי. אז זה לא הורס, זה לא הורס, זה התקדמות, זה נראה לך, זה, איך קוראים את זה? צעד תימני, אחד אחורה, שניים קדימה. אתה מבין מה אני מכוון? לנו זה נראה אחד אחורה, או נראה לנו שמונה אחורה, שחזרו לאחוריהם שמונה מסעות, מה שאומר, אבל בעצם זה לא, זה קדימה. זה קדימה, זה צריך כל הזמן, זה לא שכאילו היינו נקיים ועכשיו באו והתלחלחנו ועכשיו צריך לבוא להתנקות. אחרת אין לזה סוף. לא, זה, כל ניפוי הוא יותר טוב מהקודם. יותר טוב מהקודם. והוא, כן, אז למה הגענו לסיפור הזה? כי דיברנו על זה שמשה רבנו בא לברר את הדור הזה. לברר אותו, לנקות אותו. ובעזרת מה? בעזרת תורה שהוא נותן להם. בעזרת תורה שהוא נותן להם. נשאל שאלה, מויש רבנו, זה פעם ראשונה שהוא נמצא, אז כבר רמזנו קודם ואמרנו שזה שט, נכון? יפה. חזל אומרים במסכת חולין, משה מן התורה מניין? בשגם ובשר. בשגם, אותיות, גימטריה משה. בשגם, אמת, נכון? גם תראה משה, זה גמרא בחולין. אמן מן התורה מניין, משה מן התורה מניין, מרדכי התורה מניין, נכון? אומר רבי צדוק הכהן, מה פשט הדברים? הוא מביא זוהר, רבי צדוק, בפרי צדיק ממני, מביא זוהר שאומר שנשמת משה ירדה בדור המבול. שזה לכאורה נשמתו של שט. למה היא באה? לתקן את דור המבול. ואומר שם הזוהר שרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה בדור המבול. איך עושים דבר כזה? פותחים את ארובות השמיים ואת מעיינות תהום רבה. ובמקום להוציא משם המים רותחים ולסטרוף את האנשים, מה עושים? ארובות השמיים, תורה שבכתב, ומעיינות תהום רבה, תורה שבעל פה. הוא רצה לתת להם, הם היו דור דעה, דור מבול. אבל הם לא רצו. ככה כתוב במדרש, ויאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכך לא חפצנו. דור המבול לא רצו, גם מופיע במדרשים שהיה מביא בית להם מתושלח, חנוך, היום. לא רצו. אז מה עשה שם משה רבנו בסיפור? מיותר, נכון? בשגם ובשר. אז מה קרה איתו בסוף? אז הוא חזר עוד פעם בשביל, אחרי כמה דורות, בשביל שוב לתת תורה את מה שלא צלח אז בדור המבול. כל זה לא סיפורים משל עלי בבא. זה, אני מבין לכם את זה עכשיו משאר הפסוקים של הארי. ככה מוזכר בשאר הפסוקים של הארי, כל מה שאחר אמרנו. אז זה לא מזעזע את עמות הסיפים. זה נשמות קדושות, כן? שבגלל הבעיה של חטא אדם הראשון, נפוצו וגלינו למצרים כדי לקבץ אותם אלינו. אל תירא, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול, השמחה שם, כותב אור החיים הקדוש, על פי הארי, לסיבת גוי גדול האבוד בקליפת מצרים. מה זה קליפת מצרים? זה אנשים, נולדו כמצרים, חיו כמצרים, נכון? שתו קפה בבית קפה מצרי, אווירה מצרית, תרבות מצרית, שפה מצרית, והיה צריך מה? שאותם נשמות, והיה נשמות קדושות, אבל מסכנים, עסוקים. היה צריך מה? שעל ידי זה שישראל גלו למצרים, הם ימותו ויתגלגלו בתוכנו. בשביל זה צריך ללדת הרבה, נכון? שישה בקרס. כדי שיהיה ייצור, תהליך ייצור של מחזור נשמות. מחזור נשמות. מה רציתם לשאול רבנו?
אבל אנשי סדום, בעצם נעם ישראל, נשם שור של
נעם ישראל. ככה יוצא, כן.
אז נראה שהם לא קליפה לאברהם, כאילו יש להם גם סגולה, כמו עם ישראל.
אברהם התפלל עליהם? אולי, 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 אולי. נכון, הוא מרגיש שיש שם משהו, נכון? תגיד ככה, בסדום היה שם כמה שממש בולטים שהם משלנו. לוט ובנותיו? דוד המלך היה שם? איפה הוא היה? במערה. נכון? מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחרר. אחד מצטיב, בסדום מצטיב. ככה אומרים חז"ל. מה זה מצטיב בסדום? הוא נולד מי? מואב. שנולד מי? אתה רואה? ששם זה הדרך זה. אז יש פה ניצוצות קדושה, ואולי בגלל זה גם אברהם מתפלל עליהם. ויש אומרים שהוא מתפלל כדי שלא ילך לאיבוד נשמת משיח. וככה גם כותבים בגדולי החסידות שהוא רודף אחרי המלאכים להציל את לוט, להציל את נשמת משיח. ככה כותב המגלה עמוקות ועוד ככה מגדולי החסידות.
שזה
בעצם
דוד שיצא משם?
שזה דוד שיצא ממואב. זה עוד משהו שתבין שהשורש לא נשאר, שנשמתו נמצאת כאילו במקום הלא מתאים, שצריכה להיכנס אלינו חזרה. שצריכה להיכנס אלינו חזרה. משה רבנו נולד בהארת פנים, חזרתי לרמח"ל. וכל הדור הזה הוא בהסתרת פנים. משה רבנו לא משועבד, הם משועבדים. אז הם מידת ההסתרת פנים כלפיהם, ואיך הם מתוקנים? על ידי חומר ולבנים, כל עבדו. ומשה רבנו רועה צאן עם חליל, ומקבל נבואות. והוא בא להעביר את ההארת פנים שיש לו, את ותראה אותו כי טוב, למי? לדור הזה, לתת אותו. אחר כך אותו דור עמדו בהר סיני, הם כבר היו בהארת פנים. בהארת פנים. נכנסו לעגל, מה קרה? חזרנו להסתרת פנים. כתוב שבמתן תורה נתקן חטא אדם הראשון, פסקה זוהמה מישראל. מה אתה רוצה יותר מזה? גוף נקי, חדש, שדיד. גוף נקי, לא צריך לא פי דלת ולא כלום. ובכלל כל הזמן שתגיד לו, אתה רעב, צמא, אומר לך כן, יש לך דף יומי, לתת לי. יש לך, הוא רעב, לא צמא ללחם, לא רעב ללחם ולא צמא. למי? זה היה מעמד הר סיני. מה קרה בחטא העגל? חזר אותו בלגן. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון, וכחד השרים תיפולו. זה נאמר בחטא העגל. מה זה אכן כאדם תמותון? כאדם הראשון. שאדם הראשון היה בשיא מעלתו, ומה קרה אחרי החטא? הופ, נפל. אותו דבר, ישראל, תקנו במעמד הר סיני, נתקנו. נתקנו מכוח הערה העליונה. אף אחד לא יכול להגיד שבמעמד הר סיני היינו, עשינו מאמצים אילאיים בשביל להיות מתוקנים. מה עשינו במעמד הר סיני? 3 ימים, בסדר, קיבסנו את הבגדים, הפרדנו את המיטות, 3 ימים, בבוקר, בואו לא נדבר עכשיו בגנאי של ישראל, השעון מעורר לא עבד. נכון? ביום מתן תורה, עבד השעון מעורר או לא עבד? הלך להעיר אותם. אמר להם, החתן כבר בא, איפה הקלה? לא הגיע. הקדוש ברוך הוא בא לפני. כן, העיר אותם ברקים ורעמים. ומה? ובסוף הגענו למדרגה עליונה. ממה זה בא? זה מהארת פניו שהתגלתה במעמד הר סיני. אבל ברגע שפישלנו בעגל, אני אמרתי, אלוהים אתם בני, אכן כאדם תמותו, נפלנו עוד פעם למדרגת הסתרת פנים. למדתם ספר אורות? תחילת אורות, אורות, מה שמכונה אורות ארץ ישראל, אורות המלחמה, שאילולי, הוא מביא מחז"ל, שאילולי חטא העגל, הגויים היו אומרים לנו, בכבוד אנחנו לוקחים את הדברים והולכים הארץ שלכם. אבל בגלל חטא העגל, מה קרה? כבר, כאילו, האימה שלנו, שהייתה יכולה להיות לנו, על פני כל אומות העולם, הלכה לאיבוד. איבדנו אותה. איבדנו. וכאילו היינו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך. זה מבחינת מתן תורה. לא היינו צריכים למלחמה, ככה כותב הרב. אילולי חטא העגל, היינו באים ממעמד הר סיני, נכנסים לארץ ישראל ויושבים בה. לא מלחמות, לא עניינים, לא חומות יריחו, שום דבר. ולכן כתוב שבחטא, אילולי חטא העגל, מה ניתן לנו? 5 חומשי תורה בספר יהושע, אבל כנראה עם פחות מלחמות, בלי מלחמות. אבל אחר כך, כיוון שזה לא היה ככה, אז כבר ירדנו למדרגת לוחות שניות. לוחות שניות, אוח, צריך עמל תורה. אם היינו בלוחות ראשונות, כל היית לומד קבלה. אבל עכשיו, כן, ממש, ממש, קבלה שייכת לאן? לבחינה שנקראת הארת פניו. אבל הפשט שייך לבחינה שנקראת אסתר פניו. הנה, בבקשה, אתה עכשיו לומד, איזה מסכת הם לומדים? בבא בתרא. אז לומדים עכשיו על הגדר שבין שני השותפים. דוגמה. או מי שמוכר את הספינה, אם הוא מוכר איתה גם את, גם את ההגה של ה... אז אתה לא רואה פה את הקדוש ברוך הוא. אמת, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא פה בהסתרה. בתוך הפשט. בפשט צריך להפשיט לו את הכותונת, כלשון מערכו, בשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא, שנמצא מאחוריו. אבל מי שלומד רזי תורה, אז הוא נמצא שם, כן. אבל אם הוא לומד רק רזי תורה, אז הבן אדם הזה זה נשמה מרחפת. אין, מה, אין לו גוף? איך הוא לומד רק רזי תורה? אין לו גוף? אם כיוון שיש לו גוף, ויש לו יצר הרע, אז איך הוא ישבור את היצר הרע שלו אם הוא לעסוק בפשטי תורה? הוא צריך לעסוק בפשטי תורה שהם באים ממידת האסתר, כדי למתק, נתתי יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו, תורה תבלין, והתורה תבלין הזה, אמרנו, זה קל וחומר וגזרה שווה, שזה, הכוונה, עמל תורה, שזה בפשט, זה בפשט, עמל תורה. או שהוא לא מצוד, כמו הרב עטייה, ואז יש לו עמל תורה בסוד. אבל בפשט, בפשטות, צריכים בפשט בשביל לתקן את בחינת היצר הרע שבנו. ואחר כך ללמוד פנימיות כדי, חסידות לפחות, כדי להרוות את, ה, את, ה, את הצימאון למה? להארת פניו. להארת פניו. טוב, התרחבנו מן הנושא. פה-היי, בוא נמשיך. אמרה נשמה מתבוננת, אני אחר שאמרת שרצה הקדוש ברוך הוא להראות סדרי בריאתו ודרכיה בבריאה עצמה. הקדוש ברוך הוא מראה את סדרי בריאתו, את המידות שבהם הוא ברא את העולם, ואת דרכי הבריאה, איך הוא מראה אותם? בבריאה עצמה. שעל פי דרך זה, הנה שתי המידות שבהם האדם מתנהג, שבם נברא, נראות בו עצמו בשני החלקים שמהם הוא מורכב ובנוי. והיינו, הגוף והנשמה. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת. נסביר מה כתוב פה. הקדוש ברוך הוא רצה להראות סדרי הבריאה בבריאה שברא. מי זה מרכז הבריאה, מרכז העולם? זה האדם. מה, אדם, סדרי הבריאה מחולקים, אמרנו, לשניים, נכון? הארת פניו והסתר פניו. האדם גם כן בנוי מן העליונים ומן התחתונים. בנוי מנשמה ובנוי מגוף. כל ענייני הנהגת הנשמה, כבר דיבר, הם מכוונים לרמוז את הארת פניו וכל הגוף. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת. וגם השנייה יש לנו ההקבלה מבוארת באדם. כי הנשמה לא היא מתחברת בגוף ומתפשטת בכל חלקיו. לעשות כל פועל על ידי שניהם שווים כאחד. מי שזוכר, הרב הסביר למעלה, הנשמה רואה דרך העיניים, הנשמה שומעה דרך האוזניים, הנשמה מדברת דרך הפה. אז גם זה ראיתי, אך לשלישית אשאלה ממך, היש לה הקבלה? מי זאת השלישית? חיבורם, מה היה הידיעה השלישית בפסקה הקודמת? התולדות. כי לא מצטיה אנוכי. אמר השכל, גם לזאת תימצא הקבלה. אם תדקדק דקדוק עצום עמוק על הבניין הזה של האדם, כי הנה מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו בצורה אשר לה, הנה יש דבר אחד נמצא מתחברות שניהם, והוא זיו הפנים. תסתכל, תסתכל פה על האנשים, תראה איך הם מחייכים, כולם מהירים. הרב עכשיו הולך לדבר על זיו הפנים בסיאו של משה רבנו, של אליהו הנביא, וקצת מזה, תסתכל פה, תראה, אנשים שלומדים תורה, יש להם זיו פנים, הם מהירים. גם בשבת, כתוב במדרש רבה, שמשתנה, נעשים כבריאות חדשות, ככה אומר המדרש רבה, אתה רואה, אתה מסתכל על הפנים של אנשים בית הכנסת באים, כן? כמובן, אחד שלא בעצבנים, משהו שאשתו עשתה לו, זה זרקה לו עליו משהו, אתה רואה את האנשים אחרת, נינוחים, מחויכים. זה מה שנקרא, ממה זה בא? מחיבור. לכן תראו, אם בן אדם חס ושלום דרך הגוף כועס, באמצעות הגוף הוא כועס, מתעצבן מה שקוראים בהם מרוקאית, אז הוא מסלק את הנשמה. כתוב זה, מי שכועס תורף נפשו באפו. למה? כי היא לא יכולה להיות. להפך, המציאות של הנשמה בגוף היא משרה שלווה ורוגע ושמחה וחיוך והארת פנים. ברגע שזה, אתה רואה שהבן אדם איפה, סימן הסתלקה ממנו הנשמה. שנייה לפני, שהוא כעס, כי הוא בא לכעוס, הסתלקה ממנו. תורף נפשו באפו, שם יח, שם ירחם עלינו. אז הוא אומר, זיו הפנים, ותראי שזהו המשתנה, החי מן המת. יש תמיד שאלה, האם זה טוב לקרובי המשפחה לראות את הפנים של הנפטר או לא. יש גם דיון האם זה בכלל משהו טוב לראות פנים, אם זה מותר לראות פנים של נפטר. טוב, אבל אין בזה איסור גמור לראות פנים של נפטר. מה הדיון? יש כאן אומר, אני רוצה לראות אותו בפעם האחרונה, אני לא יכול. לפעמים אתה מנסה לרמוז להם שזה לא נכון הדבר הזה. למה? משום שאם אתה הכרת אותו עם פנים יפות, עם פנים מחייכות, עכשיו אתה רוצה לראות אותו בפעם האחרונה, בלי זיו הפנים, בלי הערת הפנים, ככה אתה רוצה שהוא יחקק אצלך. הוא בטוח שאם אנחנו נרים את הסדין, הוא יראה את אבא שלו מחייך מאוזן לאוזן. זה לא עובד ככה. ברוב המקרים, אתם מבינים? ברגע שהנשמה הלכה, אז הגוף הוא נהיה כמו אבן דוממת שמרחם. זה לא הכי טוב לדבר כזה. אני דעתי שלא, אבל יש אנשים שאי אפשר להתווכח איתם, אז אני מאפשר להם, בבקשה. אתם רוצים לראות. וחוץ מזה, כחברה קדישה חייבים לעשות זיהוי לפני שהולכים לקבור מישהו. שלא תקבור מישהו אחר על שמו או משהו כזה. אז חייבים לעשות זיהוי. אז אחד צריך לבוא, איך הוא יעשה זיהוי? הוא צריך להביא את הפנים. אבל לא צריך שכולם מכל זה ויעלו ו-20 אלף איש שיכנסו שם לאמבולנס כזה קטן. אבל לפעמים הם מתעקשים ורוצים, גם הבת הזאת והבן הזה והוא. וזה לא הכי בריא, תדעו לכם. טוב לנו לזכור את ה... כמו שהם היו בחיים, מחייכים, ולא... אז זה בחינת זיו הפנים שאין אותו. ולא, למה אין אותו? כי אין נשמה. ולא זו בלבד, כי אפילו השתנות יישוב הנשמה בגוף מתראה בו. זאת אומרת, לא רק מת, אלא אפילו אדם שדומה למת, כוונה שיש בו מיעוט נשמה, גם משתנה. הלא תראי, החולה פניו רעות. אז מה הוא מסביר? החולה פניו רעות לא בגלל שחסר לו ויטמינים בגוף, אלא בגלל שהנשמה לא יושבת אצלו במילוי, ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראות בו. הלא תראי, פנים שוחקות, פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירות הלב. הנה, אתה חיפשת מה התולדה שנולדת מחיבור הנשמה והגוף. כשהנשמה נמצאת במילוי ובשלמות בגוף, אז אתה רואה פנים שוחקות, פנים מסבירות. איפה כתוב בגמרא פנים מסבירות? הסביר לו פנים, לא הסביר לו פנים? עם קלקל הברזל, למה תלמיד לא לומד? כמו כי רבו לא מסביר לו פנים, כך אומרת הגמרא. מה הכוונה לא מסביר לו פנים? הוא מנסה לשאול שאלות, להבין, אומר לו, אל תשאל, מה אתה מפריע? עזוב, חכה, עכשיו אל תשאל. לא מסביר לו פנים, אז הוא מסכן, הוא לא מבין. כן? או שהוא חושב שרבו כועס עליו, אם הוא ילד. הוא חושב שהמורה כל הזמן כועס עליו, שהמורה לא אוהב אותו. אז הוא גם לא אוהב את המורה, אז הוא לא יכול ללמוד. אז אתה רואה ילד שהיה פרח, ופתאום שנה אחת, כמו מת, לא לומד, פתאום ירד בלימודים, ירד, למה? כי אין, איך זה? אין איזה אינטראקציה בינו לבין המורה. למה? כי המורה הזה לא לימדו אותו לחייך. כי המורה שלו לא חייך לו, אז הוא גם לא מחייך את המילים שלו. אז אי אפשר ככה. לכן צריך שיהיה פנים מסבירות, וכולם עדיהם הם עכשיו משום לסעות את הקירות הלב, ואין הזיב הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה. נשמה לבד בלי גוף היא לא מחייכת. זה לא הזיב. למה? כי הרי הזיב הוא של הגוף. מצד שני, גוף בלי נשמה גם לא מחייך. לא לגוף בפני עצמו, כי אין לגוף זיו וזה ולא הנשמה, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. ולא דבר ריק הוא העניין הזה. דיינו, מה אתה מביא לי משלים מהגוף ומספר לי על החיוכים ופנים עצובות? מה זה? זה משהו, זה תורה? אומר הרב, בטח שזה תורה. כשהנביאים במראה הנבואה רואים את הזיו העליון, אז הם מסתכלים טוב טוב לראות האם עכשיו הוא, אתה יודע, כמו אלה שבאים אליך כל בוקר, אומרים לך, הרב, אתה לא מאמין, חלמתי חלום וזה, ראיתי איזה זקן. מה השאלה הראשונה שאתה שואל אותו? הוא חייך אליך או כעס עליך? כן? הזיו העליון, כשהנביאים מתבוננים במראות הרוחניים, הם מנסים לקלוט מה הזיו העליון. ביות הנביאים מדמים צורה ליוצרה, כמו שביארנו. צורה ליוצרה. מי זה הצורה? האדם והנשמה, גוף הנשמה. יוצרה? ההנהגה העליונה. בהתראות להם הכבוד העליון במידותיו. וממשל משלים, הרי איך הוא נראה להם באופן של משל וחידה, הוא בהראותו את מידותיו לעיניהם כבחור גיבור למלחמה, זה מה שנקרא פנים אמתניות, או כזקן מלא רחמים לישיבה. זה איפה זה, מה זה כתוב? במעמד הר סיני כזקן מלא רחמים, וקריעת ים סוף נגלה להם כבחור גיבור למלחמה. פנים רציניות, הוא כמאמר רמזל, הנה אין הנביא ידמה ולבבו, לא כן יחשוב, זה לא בבב כמובן, להבין במראה נבואתו את אסתר פניו ואת הערת ובו, ואת הנולד מחיבוריהם כמראה אדם עליו מלמעלה, אשר לו גוף ונשמה ופנים מהירות מחיבור שניהם כאחד, עם מסבירות, עם שוחקות ועם זועפות, לדעת כל אשר יעשה השם אלוהים דבר בעולמו, להאמין או להסמין. צריך לדעת שהנביא לא רואה גשמיות. רמח"ל יגיד לקמן שהנביא משיג רוחניות. אבל גם ברוחניות יש בחינות כאלה שנקרא פנים שוחקות, או פנים זועפות. חז"ל אמרו גם, השם צילך על יד ימיניך. כמו הצל הזה, שכשאתה שוחק לו, הוא שוחק לך, וכשאתה עצוב כלפיו, הוא עצוב כלפיך. אותו דבר היחס שלך עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה תהיה בשמחה, אתה הקדוש ברוך הוא יהיה שמח, כלפיך. יש לך תמונות של צדיקים בבית? כן? תשים לב, כל פעם שאתה שמח, תסתכל על התמונות של הצדיקים, תראה שהם מחייכים אליך. כל פעם.
הוא מחייך
להם כל יום. הוא, כן, והם מחייכים לו חזרה. זה בדיוק. ואם עכשיו החס השלום באיפך, שיש איזו עצבות וזה, תסתכל ותראה שהעיניים שלהם כזה למטה. גילו לא. שים לב, ככה זה. למה? כשאדם טוב לו בפנים, הוא רואה את כל הבריאה ואת כל המציאות בצורה שמחה ומאושרת. כשעצוב לו בפנים, אף פעם לא עושים לך עצוב מבחוץ. זה הכל תלוי מה יש לך בפנים. כשבפנים עצוב לך, אז הכל נראה בצבעים אפורים. כשבפנים טוב לך, אז הכל נראה בצבעים צבעוניים. ככה זה הסדר. אז אותו דבר, עכשיו באים אומרים לי חזן, שאם אתה רוצה לקבל חיוכים מהקדוש ברוך הוא, חיוכים וקריצות, אז תהיה שמח בעבודת תחת אשר לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. אז גם אני לא התנהגתי בשמחה ובטוב לבב, אבל אם אתה תעבוד בשמחה ובטוב לבב, כל הזמן אתה תרגיש שגם הוא מחזיר לך את השמחה וטוב לבב. זה הכלל. והנביאים רואים בחיזיון נבואי רוחני את השמחה והטוב לבב. אז מה זה השמחה והטוב לבב עכשיו? יש את מידת טובו ויש את מידת המשפט, נכון? שהם כמו נשמה וגוף. ויש את מה ש... את הזיו היוצא, לפי התגבורת. אם גברה מידת טובו, אם אריך הנפין גבר, אז איך נראה הפנים של זה הנפין? נראות פנים מהירות, נכון? אבל אם אריך הנפין מתעלם, נעלם, מסתתר, זה הנפין הוא זה שמתבלט, אז איך נראה? נראה פנים זה אומות. נראה מידת הדין. והנביאים משיגים, האם יש בהנהגה, אתם מבינים אותי? מה אנחנו מדברים? יש לך פנימיות ההנהגה, תגידו כתר. יש לך חיצוניות ההנהגה, תגידו תפארת, מלכות. אם הכתר מאיר פניו באור גדול, אז גם התפארת והמלכות מאירים באור גדול. ואז זה נקרא שהם קיבלו, כן? שגם בתפארת, נשלמו כל האורות ויוד ג' מידות רחמים שנמצאים בכתר, הם גם בתפארת עכשיו. הוא קיבל.
בעולם הזה מתבטא בשפע וטוב.
בדיוק. ואז הנביאים משיגים שההנהגה בחיצוניותה נעשתה כמו פנימיותה. לעומת זאת, אם יש מצב שבו חלילה פנימיות ההנהגה נסתרת ונתעלמת, אז נמצא שהחיצוניות שולטת. חיצוניות ההנהגה, שזה נקרא זעיר אנפין. שזה לא אריכות אפיים, אלא קצר אפיים. אז ממילא, אז הם רואים פנים זועפות, פנים זועמות. הם רואים, איך קראנו בהפטרה, בר מינן, סיר נפוח, פניו מפני צפונה, מצפון טיפת החראה, ירמיהו. ופה בהפך טוב. יש ספר שנקרא באר מים חיים. הוא אומר שהסיבה שרצו להרוג את ירמיה הנביא, כתוב שצדקי המלך זרק אותו לבור, והיו כל הזמן. היו טוענים כלפיו שהוא מר נפש. הם אומרים לו ככה, תראה, נביא שיש לו שמחה בפנים, הוא מקבל נבואות שמחות. זה היה הרב שלך, ישעיה הנביא, היה רבו של ירמיה. תראה את השם שלו, איזה שם יש לו? ישעיה, יושיעיה היה. תראה איזה נבואות הביא לנו, נביא הנחמות. אתה מה איתך? כתוב בזוהר, ישעיה, זה כמו שמו. אבל מה זה ירמיה? ירומיה, מה זה ירומיה? ירום זה הסתלק. כביכול, חורבן. אם חס ושלום יש הסתלקות, אמרו לו, ככה היו אומרים לו, אתה, בגלל שאתה מר נפש, אתה מקבל כל הזמן נבואות של פורענות ואתה מביא לנו אותם. יאללה, תלך מפה. תביא את הרב שלך, כבר נפטר, תביא, אנחנו רוצים את ישעיה, לא רוצים אותך. אבל באמת, אומר באר מים חיים, אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי מעמיד לכל דור ודור, נביא או מנהיג, לפי מה שיש שייכות בדור. ולא יעשה השם דבר, כי אם גלה סודו, אלא עבדיו הנביאים. אז כשיש גלה סודו של בחינת הנחמות, ואגב, הקדים תרופה למכה, הקדים את הנחמות של ישעיה לפני הפורעניות של ירמיה, השתבח שמו לעד. כשרצה לגלות את הנחמות, הביא את ישעיה, שבאמת הוא מוכן לקבל נבואות של נחמה. כשרצה כבר וראה לפי הדור שעכשיו זה חורבן, העמיד להם את מי? את ירמיה. בטרם יצורך בבטן, ידעתיך. ספרדים הפתירו דברי ירמיהו מן הכהנים אשר בזה. הבבלים והטונצ'ים הפתירו הפתרה אחרת. הבאים ישרי שעקב משהו. והתימנים, היה הפתרות שונות בשבת, כל... היה שהודע, הודע את ירושלים, יש הבאים ישרש ויש יש דברי ירמיהו. איך? הודע, כן. הודע את ירושלים. אז זה גם, אז כן, בסדר, גם הוא ידע להרביץ. בקיצור, אז אומר באר מים חיים, ברור שהקדוש ברוך הוא בוחר את הצינור בהתאמה לנבואה. כשיש נבואות שבאות מאיפה? מהארת טובו, מגילוי פניו, אז זה יבוא דרך ישעיה. גם ירמיה יש לו נבואות נחמה. אבל ירמיה בעיקר נקרא נביא החורבן, נביא הפורענות. והוא באמת מותאם לעניין הזה להיות הצינור למה? לנבואות שבאות לא מצד הארת טובו, אלא מצד אסתר פניו, נבואות החורבן. או, א', גם המעשים שלנו, ולא ספק, כמו שהרמח"ל רוצה להגיד לספר הזה, זה בסוף מוסר אלינו, שנגביר אצלנו את הנשמה על הגוף, הקדוש ברוך הוא יגביר למעלה את הזה. וגם יש תקופות לפי קו שדרחמנה, קו שדרחמנה, הנהגת העולם הסודית של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים צריך לבוא הסתרת פנים, כדי שמתוכה תבוא הערת פנים גדולה מאוד.
זה לפעמים כל הזמן זה ככה, לא?
כן. כן, 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 נכון, כן. אתה צודק, המילה לפעמים, לא רציתי להגיד שכל הזמן היא הסתרת פנים, זה עזוב אותנו מהצרות כבר, נמאס. שכל הסתרת פנים שהייתה ולא תהיה יותר, היא הכל בשביל להביא גילוי פנים גדול. אז לפעמים זה נגזר מהמעשים שלנו, ולפעמים זה חשבון אחר, יותר עמוק, מהסיפור הזה.
יש פה הנהגה פרטית לכל בן אדם, הנהגה
כללית
לכל
המסתרים? גם וגם, בטח, כן. ודאי, יש בפרט ויש בזה. כלפי הפרטי, אומר, אמרנו בשם גדול אחד, חייך אליו וחייך אליך. אתה מכיר את הסטיקרים. כן, זה הולך על פי השם צילך על יד ימיניך. גם רב חיים מוולוז'ין מדבר הרבה בנפש החיים על העניין הזה של השם צילך על יד, איך שאתה עושה, הוא מחזיר לך. וכלפי הנהגת הכלל, זה יותר תלוי בחשבונות היותר לאומיים, אנושיים. השם מזכנו לראות הארת פניו בקרוב ממש. בהר מרום הרים, בעזרת השם, בציון וירושלים, יהיה לה לחומת אש סביב ולכבוד יהיה בתוכה, מקיף פנימי, סביב ובתוכה, אמן כן יהי רצון.